עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית. 103 FM. 1 2.
טוב. חשבתי שזה כבר לא יתחיל היום.
לא, זה יתחיל. הכל יתחיל.
בוא פעם אחת לא נשב אחד מול השני,
בדיוק,
נשמע את המוזיקה.
נראה מי נשבר. אפשר עכשיו.
שתף שידור. רוב, רוב שאתה נשבר.
שתף. משתף.
מקשר.
ראית שבנט הוציא איזה שיחה שכאילו הוא שולח לעשרות אנשים אם יתמכו במועמדות שלו?
לא.
אתמול לא ראית כאילו שיש איזה שיחה שרצה?
אבל אני, אתה יודע למה אני לא ראה את הדברים האלה?
לא.
אני סומך עליך שתשמיע לי בבוקר.
לא, אין לי את זה.
למה אני צריך להתאמץ?
כאילו הוציא שיחה כזאת של בוט כזה ששואל אותך אם בנט ירוץ, האם תצביע לו, ומי שהוקלט אמר כן. אתה רוצה לשמוע? יש לנו את זה? הנה, בבקשה. הנה, איציק
מצא. מדבר אלכס, מהמרכז הישראלי למחקר, CHI, ורציתי לשאול מספר שאלות בקשר לבחירות הקרובות.
כן, בבקשה. לדעתכם,
ראש הממשלה צריך להמשיך בחיים הפוליטיים או לפרוש?
צריך להמשיך.
האם תצביעו לו במידה והתמודד בבחירות הבאות?
כן.
אוקיי, תודה.
אתמול הוא גם עשה איזה כינוס של ימינה, הביא את כל הפעילים בארץ, זה הגיע למשהו כמו 30-30 איש, כל פעילי ימינה היו שם, אז אסרו להכניס פלאפונים, אבל בדרך פלא יצא איזה סינק של אחד שאומר לו, אתה חייב להמשיך לרוץ ורק לא ביבי. כלומר, כל האג'נדה של ביבי, אם אתה לא עוקב עכשיו אחרי אינו ניוז, אבל פרסמתי אתמול לראשונה, שכרגע בנט נוטה להמשיך להישאר במערכת הפוליטית, והוא מדבר במונחים של אני אציל את המדינה ואת עם ישראל וצריך אחדות ואני פה צריך לעשות את זה וכל הדברים האלה, דוד המלך. הילד לעומת זאת פורסם אמש בעניין ניוז, כנראה תפרוש אם הוא ירוץ, הם על בחילוקי דעות על הכיוון של המפלגה, הוא רוצה רק לא ביבי, היא רוצה לחזור לגוש של נתניהו, זה לא הולך ביחד, וכנראה שזה, הם לא ימשיכו ביחד, גם מתן נגדה, וזה הכיוון כרגע, זה מה שהולך.
אתה כן. לא, תרפרש רגע את דף המסרים, בנט איננו, אתם אמורים, אתה עושה את זה כבר הרבה זמן, לתקוף את לפיד, מה עכשיו הקטע עם בנט? היה ראש ממשלה שנה, עשה דברים נהדרים, היה ראש ממשלה מצוין, אבל הוא כבר לא רלוונטי. לא התקנו אותך? אתה הרי בדרך כלל זה אגב, שכחתי להגיד לך, והאמת היא שאתה בעצמך אמרת את זה,
כן.
שאתה היית הרבה לפני אמסלם עם הקטע של מנסור אבס, אתה אמרת את זה בפטריוטים. אתה אמרת לי את זה, רק זה עבר לי מתחת לרדאר.
גם את לתקופת לפיד, אני התחלתי לתקוף הרבה לפני שאתה טוען שאני מקבל דף מסרים.
אתה לא מרפרש את דף המסרים של עצמך.
אבל אדוני, אני אומר מה שבא לי. בניגוד אליך שעובד עם דפי מסרים.
כן,
אני אומר מה שבא לי.
אתה לא יכול להגיד משהו מקורי.
ולא.
דפי מסרים זה שלי הבוקר. תלך לאירוע אחר.
אדוני, אתה דף מסרים, אתה טנטרום, אתה מכונת רעל, אתה מכונת פייק.
שופר, לא אמרת.
אתה שופר, כן. זה בדיוק, רגע, אבל איך אין לנו את צוקניק? בוא נשמע את צוקניק, שיהיה לנו קצת על מה לדבר.
לדעתי שמענו מספיק.
לא, איציק, תמצא לנו את צוקניק. יש לנו, הנה, בבקשה.
מרכז הליכוד רצוף באינטרסים, נגוע בכל נגעי העולם, ברמה נמוכה בהרבה מהנבחרים של
מה אתה מתכוון שאתה ברמה נמוכה?
רמה נמוכה של
של תפקוד,
של אינטליגנציה.
מה, זהו? אבל הוא ממשיך, של תרבות הוא אומר, של תרבות שיח, רמה נמוכה מסבירים לכם, רמה נמוכה, אינטליגנציה נמוכה, מה אתם לא מבינים? אינטליגנציה נמוכה, הוא גדי סוכניק, הוא אינטליגנציה גבוהה, כן? האנשים בתקשורת שרואים את הבבונים עם האינטליגנציה הנמוכה, הם עם אינטליגנציה גבוהה, הם המציאו את האטום, הם הקימו חברות בהייטק, הם פרופסורים באוניברסיטה, הם מחנכים דגולים,
הם עשו און בשוק הפרטי. הם אנשים גדולים, כל אחד, הם מדברים על הליכודניקים, כן? שזה יפה. אגב, זה באותו יום אתמול שרביב דרוקר נתן הנחיה, דרוקר נותן הנחיות בעיתון הארץ, יש לו פעם בשבוע, הוא נותן הנחיות לשמאל מה לעשות, לעשות לבן גביר מה שעשו למקארתי באמריקה, ובאותו עיתון יש אחד שקוראים לו רוגל אלפר, כן, בדרך כלל לא מתייחס להבלים שלו, אבל הוא כתב שבית המשפט העליון הוא שלנו, של השמאלנים, כן, שיהיה ברור. כלומר, כל האירוע הוא שהאנשים האלה, ככל שעוברות השנים, חשבנו שהצ'חצ'חים וכל הדבר הזה, הוא היה איזה משהו אפיזודי, כן, חולף, אבל לא, זה כל הזמן, זה כל מערכת בחירות, כל הזמן. עכשיו, אספתי לך בן לקט של שדי לצביעות הכין אתמול, אני רוצה להשמיע לך לקט מהצ'חצ'חים עד אינטליגנציה נמוכה, בבקשה.
הצ'חצ'חים של הליכוד הם שין גימלים, אם הם בכלל הולכים לצבא.
מדברים על עם אחר, אתם לא מבינים? אנחנו מדברים על אנשים בשוק, להסתפסו. להעיף את ביבי
מעל! מנשקי הקמאות, עובדי האלילים, והמשתחווים ומשתתחים על קברי קדושים, רק קומץ.
לא צריך לשכנע אותם. ביבי? המשוכנעים? אתם משוכנעים לשכנע? הוא אומר להם ערבים, ויוצאים מאחורים.
תארי לך, גברת רגב, את עולמנו. עולמך שוקט, ללא ספר, ללא מוזיקה, ללא פואמה, עולם שאין מפריע בו. אין מפריע ללאום לחגוג 30 מנדטים שאחריהם צועד עדר של בהמות מלחכות קש חובה.
מהנבחרים של...
אוקיי, זה כבר גני סוכניק שמענו. אתמול אגב היה יום השנה, אתמול היה יום השנה 41 בדיוק לנאום הצ'חצ'חים. חשוב מאוד לשמור על המורשת ועל הגחלת, כל הכבוד, תודה, בבקשה.
טוב, קודם כל סוכניק אמר דברי הבל כמובן. אם זה היה נכון, זה היה מהווה סוג של תירוץ להתנהגות של נבחר, חלק גדול מנבחרי הליכוד. הבעיה שזה לא נכון, אני לא חושב שלדודי אמסלם יש פחות אינטליגנציה מלעידן רול, וזו הבעיה, כי למרות שהם לא נחותים בכלום, הם מתנהגים ככה. עכשיו, דבר נוסף, אני שמח שאנחנו כבר לא בעידן שהאמירה של דודו טופז משנה בחירות, לא חושב שהאמירה של סוכניק שלא מייצג אף אחד, בקושי את עצמו, פעם אחרונה שאני זוכר אותו זה שהוא ניסה להושש ולהציל את יואב גלנט, חברו לו שייטת, כשהממשלה ביטלה את מינובל, למזלנו את מינוי לרמטכ"ל. זה לא יעזור לכם, זה לא ישנה אג'נדה, זה לא יזיז מצביעים, זה אפילו לא יוריד את פרשת אמסלם מסדר היום. אני רק מזכיר שבכל פעם שיש דבר כזה, ראש הליכוד ממהר מיד לשקר. לגרבוז הוא הדביק את במקום קמאות מזוזות, גרבוז לא אמר מזוזות, ואתמול הוא אמר שסוכניק דיבר על מצביעי הליכוד, ולא דיבר על מצביעי הליכוד, הוא דיבר על נבחרי הליכוד. עכשיו אני רוצה לספר לך מהצד שלי, קודם כל עכשיו עולה בזמן ישראל, תחקיר של יוסי דורפמן, שנתניהו ראש הממשלה קיבל מתנה מקבוצת ברצלונה, כשהיה ראש הממשלה חולצה של ברצלונה, ואילו בנו יאיר מכר אותה עכשיו ב-200 שקל ברשת, בשם בדוי. זה אגב, זה פרקטיקה קבועה, פעם הוא מכר משקפי שמש עם איזה אג'נדה חברתית.
תחקיר, יאיר נתניהו מכר חולצה ב-200 שקל.
תשמע, הוא קורא לעצמו שם בועז ומני וכל מיני, סימן שהוא מנסה להסתיר את זה. לא, אתה פספסת כרגיל, אלק אינו ניוז. אני לא בדקתי את זה, זה לא תחקיר שלי, אבל אם אתה קיבלת מתנה, היא בכלל אמורה להיות בחדר המתנות בבלפור, או במשרד ראש הממשלה, ולא, הבן שלך לא אמור למכור את המתנה הזאת. אגב, אפרופו מתנה, איפה סיפור המתנות שלא הוחזרו? גם את זה היה משית מרדימה, כנראה משקיבה את זה לישון, כי אנחנו תקופת בחירות. דיברת אתמול, הבאת אתמול הקלטה של הרב עובדיה, ואמרתי לה, ואני הגבתי עם איזה עיוורת, וחשבתי לעצמי, האם יש את האיזה עיוורת בסינק? או שזה רק פורסם? אז יש! זה כולה 9 שניות, בבקשה.
אנחנו אמרנו, אוהב טוב ליהודים, עכשיו רואים חס ושלום יהיה רע ליהודים. איזה עיוורת.
הרב עובדיה, אגב, שהכשיר גם את, את אוסלו פיקוח נפש דוחה שטחים, יותר חשוב משטחי ארץ ישראל.
כזה הוא כמובן, שינה את זה.
כמובן זה היה נכון לזמנו, גם לא רק הוא שינה את זה. רוב רובו של הציבור, כמו עבדך הנאמן, גם שינה את התפיסה שלו בקשר הזה.
למה? אתה אמרת שאתה היית מוכן לכל תוכנית, גם אחרי אוסלו, של שטחים תמורת שלום.
אני, זה לא מה שאמרתי, ואני לא נכנס עכשיו לדיון על מה שאמרתי, אוקיי? ממש לא. אני יודע בדיוק מה אני אומר.
אין בעיה, רק זה בדיוק מה שאמרת.
אבל זה לא מה שאמרתי.
אמרת כל תוכנית.
אז זה לא מה שאמרתי, ואתה ממשיך להטריל אותי.
הרי תכף ישלחו לי מה שאמרת.
אז שישלחו לך, שיכולים לקפוץ לי. אני יודע מה הן דעותיי, ואני לא משנה אותן. והדעותיי שצריך כל הזמן, כל הזמן, להמשיך לחתור לשלום. כל הזמן. כרגע אין לנו פרטנר לזה, זה לא על השולחן, אין מסע ומתן, אין מנהיג פלסטיני, אין מי שמסוגל לוותר על זכות השיבה.
אמרת, אבל בוא נתקדם.
אבל בוא נתקדם, אני אמרתי לפני שלוש דקות.
אז תתקדם.
יופי, עכשיו חדשות פוליטיות מלפני שנה פינתנו. אז לפני שנה יושב ראש הקואליציה חק עידית סילמן אומרת בתגובות לקריאה לעברה של הליכודניקים, ילדה טובה, הם קוראים לי ילדה קטנה, פעם, פעמיים, שלוש, ואז הבנתי שזו שיטה. שיש כאן יד מכוונת, טקטיקה של גן ילדים, אבל הפעם זה לא יצליח לכם, אנחנו כאן כדי לעבוד. אז היא באמת עובדת, והכל בסדר. דבר נוסף, ב-13 במאי, כשנעצרה אילנה חניה, שכחתי מה השם השני שלה, פעילת ליכוד וביביסטית מזוהה ומוכרת מהמקללות והמגדפות היותר ארדקור בהפגנות אורלי לב וכו', פרסם נתניהו, אני מגנה כל סוג של אלימות נגד ראש ממשלה או כל אדם אחר, זה מזכיר לי קצת את הגינויים שלך. אם יוכח שהחשודה אכן ביצעה את המיוחס לחברותה בליכוד תופסק, לפני יומיים פורסמו, מרוב שהיא מתוחכמת, היא כתבה את המכתבים האלה, כשהכל מצולם במצלמות הבטחה של מקום העבודה שלה. זאת אומרת, יש סרטונים שלה כותבת את זה, העיקר שהיא אמרה שאין לזה שום קשר אליה, והיא לא יודעת על מה מדובר. בוא נראה אם היא תורחק מהליכוד, או שמישהו יגנה את מישהו, את משהו, את whatever. וממש דבר אחרון, אתה יודע, ניסיתי להשיג תמונות של בן גביר ונתניהו. מיטב אנשי, כל מיני חפשני רשת כאלה מנוסים, אין תמונה אחת. אני מאתגר את העוקבים שלי ואת המאזינים שלנו עכשיו, למצוא לי תמונה של בן גביר ונתניהו. לא במקרה בהפגנה, יש דבר אחד שנתניהו עומד ויש עליו קלוזה, ומאחוריו וכמה מטרים עומד בן גביר, לא כזה. משהו, דיבור, לחיצת יד, התוועדות, פגישה, מה, אין. הוא יודע טוב למה, עכשיו, נתניהו כשלא רוצה להצלם, זה כמו שאין תמונות שלו עם גבס, כשהוא שבר אז את הרגל, אין תמונות. הייתה
לא
הוראה,
עם גבס ולא עם גבלס.
ולא עם גבלס. הייתה הוראה, אז אני פרסמתי את זה, פעם אחת נדמה לי הגיע איזה מישהו, איזה מנהיג אירופי, אז הוא נכנס, ביבי כבר היה ישוב, ולא הייתה, הוא לא רצה פשוט, אתה יודע, אחרי כל פעם ברווז סולע, יש תמונה. אין תמונה עם בן גביר. זה הבן אדם שאמר לפני שנה שהוא לא יהיה שר בממשלתו, ועכשיו הוא כנראה הולך להיות השר לביטחון פנים בממשלתו.
למה לא שר המשפטים?
שאלה טובה. תענה לי אתה.
לא יודע, לי אין שום בעיה. אתם כל היום צועקים ביבי בן גביר, כשבממשלת לפיד ווליד שלכם, אין לכם קואליציה בלי המשותפת ורם. אז זה קצת, אתה יודע, איזה קואליציה? איזה קואליציה אתם מדברים? ליברמן אתמול דיבר על, טוב, תכף אני אגיע לליברמן, אני רק רוצה להגיד לך שאתה אומר שהוא לא מייצג גדי סוכניק. מה זה גדי סוכניק לא מייצג? גדי סוכניק היה עשרות שנים מתווך המציאות מהבולטים בתקשורת הישראלית. הוא שבע שנים הגיש את מהדורת ערוץ 2 הנצפית, כן? זה האנשים שיושבים גם היום, אותם אנשים, אותו מיליה, שאנחנו שומעים כל פעם את היציאות האלה אחרי שהם פורשים, אז הם יושבים בזמן אמת, ואתם מתווכים לנו את המציאות, ואנחנו רוצים לדעת איך האנשים האלה חושבים, מתברר לנו מה עובר לכם בראש. זה, הוא לא מייצג, מי מצליח שהבאת אתמול מאיזה ספייס בטוויטר, ואתה משמיע פה את כל האיציק זרקה וזה, הם המייצגים? לא הבנתי, כאילו, מה אתה מנסה להגיד? אתה כל היום משמיע פה כל מיני אנשים שאף אחד לא מכיר את השם שלהם, ואתה שם אותם, חוזר ואומר, וכן, ואני אמשיך להשמיע אותם, ואתה היחיד שמשמיע אותם, ואתה היחיד שמכיר אותם, מאיזה קבוצות וואטסאפ נדחות של הליכוד, וכאילו, כל מיני דברים, ואיזה מצליח אחד אמר, בוא נשמע אותו, משמיע אותו שתי דקות, מה הוא אומר? והוא אומר, מי זה נתניהו? בן אדם שאומר, מי זה נתניהו? הוא מייצג מציאות, לא, אבל גדי סוכניק, הוא לא מייצג מציאות. אז זה רק בשביל אתה יודע, שנשים את, את הדברים על השולחן. דבר שני, אמרת שבנט עשה דברים גדולים בהזדמנות, כשיגיע תורך לדבר בעוד איזה 30-40 דקות, תוכל להסביר לנו איזה דברים בנט עשה, כדי שכולנו נדע, כי הממשלה הזאת כל כך מצוינת, והיא עשתה כאלה דברים גדולים, אז אנחנו נדע מה הדברים הגדולים, אבל באמת הגדולים, שהממשלה הזאת עשתה. כי נתניהו למשל, היה המדינה הראשונה שפתרה את הנושא של החיסונים, והוא עשה 4 הסכמי שלום, והוא עמיד פה אימפריה כלכלית ואימפריה עוצמתית של מדינת ישראל, ועוד כל מיני דברים שאני יכול להגיד לך, כן, הוא עשה דברים גדולים, באמת דברים גדולים הוא עשה נתניהו. אבל בשנה הזאת של הממשלה, הפקקתם ממשלה, האפיזודה החולפת הזאת, עם ראש ממשלה אחד שהיה פה שנה, וראש ממשלה אחד שבעזרת השם לא יעבור את 4 חודשים, אז אנחנו נראה, נשמע תכף איזה דברים גדולים. אגב, למה הם רוצים ב-1 בנובמבר? אני חושב שהם רוצים את זה בגלל הפסטיבל שהם של 4 בנובמבר, שהם רוצים שכבר ניכנס לתוך האווירה, מה שנקרא, של ההסתה וכל הדבר הזה נגד הימין וכולנו אשמים, ואז הם רוצים את זה ב-1 בנובמבר. אני חושד פה בעניין הזה. אחרת, מה הסיבה? למה לא לעשות את זה ב-25 באוקטובר? מוזר מאוד בעיניי. ומה עוד רציתי? ליברמן לסיום. ליברמן, הוא טיפה התבלבל. הג'יירו שם טיפה התבלבל. עכשיו הוא אומר, הוא לא יישב עם מפלגות לא ציוניות, הוא לא עם החרדים, וגם הציונות הדתית היא לא ציונית, כן? הציונות, המפלגת הציונות הדתית היא גם לא ציונית. זה אומר בן אדם, שיושב עם התנועה האסלאמית, שיושב עם מרץ שהוציאה את הציונות מהמצע שלה, שכל הסקרים כרגע מראים שאין לו קואליציה עם החרמות שלו, בלי המשותפת ורם, הוא פשוט מבולבל לחלוטין האיש הזה. הוא פשוט ממש התבלבל. בבקשה.
טוב, שולחים לי פה ציוץ, סתם, זה פשוט משעשע, של אבישי בן חיים שמסביר, הסיבה המרכזית שבני גנץ לא ייקח הצעה לראש ממשלה אפילו ראשון, זה עכשיו כאילו, בממשלה עם הליכוד שתציל את המדינה מבחירות 5.2, לא בגלל שהוא מפחד שנתניהו ירמה אותו, אלא בגלל שהוא מפחד שההגמוניה, כן, במצעות שליטתה טוטלית, כן, בתקשורת המרכזית ובמערכת המשפט, תרסק אותו. זו האמת, ההגמוניה לא תאפשר פיוס בעם, אבל אז מצמידים לו את הציוץ הקודם שלו, מאפריל 2020. לא מאמין שזה יקרה, אבל אם נתניהו עושה תרגיל נורא לגנץ וחבריו אחרי המהלך המדהים שלהם למען אחדות, ולוקח את העם לבחירות 4, במקום לממשלה ישראלית רחבה, או אז אני צריך חשבון נפש של שוטה מיסטיקן. אבל בעוצמות של צורך לחפש שוב את גתה, ואת דיאלוג הפגישה המכוננת בין מפיסטופלס לפאוסט, מפיסטופלס ופאוסט. הבן אדם הוא סתירה על עצמו.
רגע, למה זה סותר? שנייה, למה זה סותר?
אני הפרעתי לך?
לא,
אני תחקרתי אותך? אני שאלתי שאלות עברה?
בן, כשאין לך תשובה,
אני שואל ברצינות.
כשאין לך תשובה, תגיד, אין לי תשובה.
אני שואל ברצינות.
אל תגיד, אני לא עובד אצלך.
אתה רואה מה אתה עושה? שוב אתה עושה את זה.
לא, אבל כל פעם שאין לך תשובה, אתה אומר, אני לא עובד אצלך. תגיד, אין לי תשובה. לא הבנתי במה זה סותר.
התרגיל הזה לא יצלח, כי אתה לא תפריע לי, אחרי שאני מאזין לך, בקשב רב מאוד, הרבה זמן, כמה שצריך זמן, כמה שאתה רוצה
אתה
זמן.
אתה הרבה פעמים קוטע אותי.
אני לא הרבה פעמים קוטע אותך, אני מעט מאוד פעמים קוטע אותך, וכשאתה מעיר לי אני מיד מתנצל.
טוב, דבר.
ולא הופך את זה להטרלה מתמשכת כמו שאתה הופך את זה עכשיו.
טוב, דבר.
והתרגיל הזה כבר נחשף, אז תפסיק אותו פשוט. אתמול, לגבי הבחירות, שאלת. ועדת הבחירות המרכזית אומרת ש-25 באוקטובר מוקדם להם. האופוזיציה הפילה אתמול את חוק המטרו, זה חוק חשוב בצורה דרמטית לכולנו. אמר יואב קיש בקולו, אנחנו רוצים הישג, אנחנו רוצים את חוק המטרו תמורת ה-25 באוקטובר. אז שיקפצו עם חוק המטרו, הציבור ידע בדיוק עם מי לבוא חשבון, לא רק את חוק המטרו, הם עשו את המוות למיכל שיר אתמול על חוק אחים ואחיות שקולים, עד שפשוט התייצבו איזה 20 אחים שקולים מול לשכת ראש האופוזיציה, והם הבינו את רמז, הם כל דבר יטרילו, חבר'ה, התפרק, מתפזר, אפשר להתחיל להעביר את הדברים שחשובים פה לציבור, לא ליאיר לפיד, או לי, או לסוכניק. ולגבי מה שאמרת על סוכניק, א', בניגוד לדודי אמסלם, בניגוד לשלמה קרעי, בניגוד למאי גולן, בניגוד לכל החבר'ה האלה, שמחרפים ומגדפים בשפת ביבים, שאני אפילו לא מסוגל לצטט את הציבור שלא חושב כמוהם, שחושב שנתניהו זה בן אדם שצריך לפנות מהשלטון בשמם ובשם המפלגה שלהם, אני חוזר ואומר, גדי סוכניק בקושי מייצג את עצמו, הוא כבר לא מגיש חדשות לפחות 10 שנים, אני לא מכיר, אישית לא מכיר את הדעות הפוליטיות שלו באמת, לי היה איתו עימות על יואב גלנט, כשהוא אז שירת את האינטרס של ביבי וברק, ולכן הניסיונות שלכם להרים מזה אירוע, לבריאות, תמשיכו, תצליחו, לכו בכוחכם זה, אבל איך אתה אומר? עזוב אותך, זה נגמר.
זהו?
כן.
טוב.
בקטנה, לא צריך פה יום שלישי.
מה עם חבר שלך אייזנקוט? תגיד לי, אני מרגיש שהוא משחק שם עם לפיד וגנץ, עושה להם משחק חמוד. תראה מי הגיע. אתה שומע את זה?
אבל לא, חבל, כי זו שאלה מצוינת, ואני חייב להגיד לך...
אז בוא נדבר עליה שעה הבאה.
שאני לא יודע לאן הוא ילך, יש עליו קרב מעניין מאוד, ובוא נראה שבכלל הוא הולך, זה גם
הוא בקרה. אני מאמר שאם הוא ילך, הוא ילך ללפיד. זה...
טוב,
זה
לא... בוא נאמר שזה לא אימור פרוע.
לא, אז תאמר?
אני לא, תשמע, אין לזה שום טעם. אני גם חושב שהוא ילך ללפיד, אבל אני לא מוכן לשים על זה, נניח, את הפנסיה שלך.
נראה לי שהוא משחק קצת בני גנץ, זאת התחושה שלי.
הוא לא משחק בכלום, גדי הוא לא בן אדם שמשחק. הוא קודם כל מוקדם להציר עכשיו. תן לקוביות להסתדר ותחליט, מה הבעיה?
בסדר גמור, אז בואו, כרגע אנחנו נותנים לקוביות להסתדר, והנה זה מגיע, שימו לב, 3.
בן, זה נגמר.
בבקשה.
זה נגמר, כותרות וואלה.
כותרות וואלה.
צהל שבק ומגב עצרו הלילה 10 מבוקשים בכמה מוקדים ברחבי יהודה ושומרון, בהם הכפרים, כפרים חלחול. חלחול זה עיר, גבירותיי ורבותיי, זה לא כפר, מצפון לחברון. לא יודע.
בבקשה.
דוחה.
אתה גזען.
דוחה. דוחה? דוחה? דוחה זה בדרום הר חברון, לא? סילת אל חרטיה.
דוחה זה בקטר.
סילת אל חרטיה זה...
סילת אל חרטיה,
לא, כבר נוראי. לא, סילת אל חרטיה. סילת אל חרטיה זה לדעתי בשומרון, אם אני זוכר נכון.
כן, הייתי שם.
עדיק. עדיק, אני ידעתי איפה זה, וואי, משהו נורא. לדעתי זה במערב השומרון עדיק. אבו דיס, טוב, זה ליד ירושלים, ואל ימון. ימון, ימון זה ליד טובס ותמון.
למה זה לא, מעניין איפה כל הכפרים האלה?
כי צריך להכיר את ארץ ישראל. צריך להכיר את ארץ ישראל.
הבנתי.
מספיק כבר עם הבורות הזאת. מספיק עם זה.
אתה תגיד את השמות העבריים של המקומות האלה.
בסדר, הם משמרים
את השמות הפלסטינים, אתה משרת את הנרטיב של האויב. עוד שנייה דבר על הנכבה.
ברור, אבל אתה יודע למה צריך לדבר על הנכבה? כדי שהם ייזהרו. הלימודים בגני הילדים...
מזל שבאת.
הלימודים בגני הילדים בבתי הספר היסודיים ובאולפנים לא התקיימו היום, 3 ימים לפני שהילדים מסיימים את שנת הלימודים ויוצאים לחופש הגדול. ומזג האוויר היום צפוי להיות בעיר עד מעונן חלקית. הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה, אם הן רגילות. אם הטמפרטורות רגילות, כן, אז מה החדש פה שהן רגילות לעונה?
מה כותרת בזה?
אלוקים.
אתה צריך לסחוף אותי, זאת הבעיה.
אפרת קורמן עם דיווחי תנועה. מי יהיה פה אחרי... יצחק, חבר הכנסת יצחק פינדרוס. זה מאוד מעניין מה קורה עם החרדים. תהיו איתנו. שלום חבר הכנסת יצחק פינדרוס מיהדות התורה.
שלום וברכה, בוקר טוב.
מה שלומך?
בסדר גמור, מצוין.
תגיד, מה... רצית לשאול שאלה, בן, בבקשה?
כן, יש לי דווקא שאלה בתחום חרדי פנימי, אבל הוא מאוד מעניין. מה הסיכוי שיהיה פיצול אצלכם? אני רואה את הכותרת, את ההתקפה שבמונחים חרדיים היא פרועה ביתד נאמן על בלז. אתה מזוהה, אגב, עם הצד התוקף, והחטא הגדול של בלז בסוגריים אייכלר, זה שהם מוכנים לעניין הזה של משרד האוצר והחינוך לתת הקצוות נדיבות עם... תלמודי תורה והישיבות יעשו גם ליבה. אתם קוראים שם למשרד החינוך הכפרני, מה הבעיה שתלמידי הישיבות והכוללים ילמדו גם אנגלית ומדעים בקטנה? למה זה כל כך קריטי, ומה הסיכוי שיהיה פיצול ביהדות התורה?
הדבר הקריטי ביותר למגזר החרדי מאז קום המדינה, זה לא משהו חדש, זה עצמאות החינוך. אנחנו במוסדות הבנים לומדים במוסדות הפטור, ללא התערבות משרד החינוך. ובעצם ההרגשה שלנו זה שפרצה במערכה הזאת, אבל אני לא בטוח שיש לזה קשר כרגע פוליטי. זה נושא שמפריע מאוד. ולא רק לציבור הליטאי, גם חלק מהציבור החסידי, אבל...
שמע, זה אופי
לא
מאוד גמלי,
ובעיקר למדינה. אני לא בטוח שיש לה קשר הזה, קשר פוליטי.
זה משקולת שמושך את המדינה למטה, ברגע ש, שאין התכנות לה, אתה יודע, לא משנה, בואו לא נתכנס.
למה לפתוח עם הדבר הזה,
אני משתגע?
זה מאוד מעניין.
יש זוגיות פוליטיות,
זה מאוד מעניין.
אני חייב לומר לך. לריב בין פרץ לליטאים, לא באמת.
הלו, אני לא מזג האוויר.
בן, זה בסדר גמור. אני אומר לך, בצורה, שאני רואה את זה כרגע במדינה, ככל שהציבור החרדי גודל, המצב הכלכלי של המדינה כנראה מסתבך. זה המשוואה.
נכון, כי הפריון העבודה והשתות בעבודה יורדת.
כן, כן, כן. זה הסיבה שכנראה המיסים כל כך כבדים.
בואו נסכם
שהלוואי
שלא היינו
פוגעים.
נגיד בנק ישראל כבר אמר שאם זה לא ישתנה צריך לעלות מיסים ב-16%.
בואו נסכם שהלוואי שלא היינו פוגעים בלימודים כמו שהחרדים לומדים.
דרך אגב, הוא אמר את זה לפני שני עשורים.
לא, זו אמירה מאוד טריה.
ואני רואה, לא, אני חייב לומר לך שזה לא נכון. בנק ישראל, את התחזיות האלה כבר אומר שנים.
תגיד,
פינדרוס.
חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אם אנחנו כבר נכנסנו לעניין של החינוך, אז קודם כל שפוע על זה שמערכת החינוך החרדית ממשיכה ללמוד ולא מפסיקה, לא הפסיקה בקורונה, אין עכשיו עיצומים, אין עכשיו שביתות.
אתה אמרת שהם כן הפסיקו בקורונה.
לא משנה, ממשיכים, הערך
כמה
הזה.
כמה אמרת פה שהם הפסיקו?
אין יפה בן דוד עכשיו שיוצרת, ואין שום דבר, ממשיכים ללמוד, זה יפה. אבל אם היו מציעים לך דיל כזה, אתם תלמדו ליבה, ותלמידי ישראל ילמדו תורה, תנ"ך, גמרא ולימודי קודש, באותו סדר גודל. מה אתה אומר?
אני אומר לך שני דברים שאני חושב שהם נכונים אם אנחנו מסתכלים היסטורית, ואתה יודע, אי אפשר להסתכל על דבר הזה בשנה אחת. אם אנחנו מסתכלים היסטורית, בסופו של דבר, החינוך החרדי, שנשאר עצמאי, מאז קום המדינה, מסגשג, מצליח, אנחנו מצליחים להנחיל לבנים שלנו, את הערכים שלנו, את הדברים שאנחנו רוצים להנחיל להם.
ואם בטעות תלמד אותם שעה אנגלית או שעה מדעים, זה לא יהיה עצמאי, ולא יהיו ערכים, ולא יהיה כלום.
תתעסק שהילדים שלך ילמדו תורה, גמרא.
אני מתעסק בזה.
אתה לא מתעסק בזה, כי לא לומדים כלום במערכת החינוך החילונית.
אני מתעסק בזה.
דורות של בורים ועמי ארצות שאין להם שום זיקה וקשר.
אם כולם יהיו חרדים, לא יהיה פה מדע, ולא תהיה פה תעשייה, ולא יהיה פה פריון, ולא יהיה פה הייטק, ולא יהיה פה סייבר, ולא תהיה פה רפואה, ולא יהיה פה כלום.
ולא יהיה שורשים ולא תהיה מדינה, בלי תורה.
המדינה קמה הרבה לפני שהייתה תרבות הלומדים הזאת פה. אתה יודע על ידי מי?
נכון, ואני אומר, הכלכלה שלה, דרך אגב, ב-40-50 שנה הראשונות שלה פרחה, וככל שהתגבר הציבור החרדי, הכלכלה ירדה למטה. אנחנו ממש מצווים על כך.
טוב, בוא נתקדם לפוליטיקה.
שלא היינו בו מאי פעם, בגלל האחוז החרדים הגבוה, ואכן אמרתי, התחזיות הפסימיות האלה מוכרות, אבל היו גם תחזיות
פסימיות.
שהציבור, המקצועיות, היו הפסימיות, כן, כן. כולל התחזיות שישראל הולכת להיכנס לגירעון של 4% לשנה ובינתיים בגירעון של 0. אבל בסוף, אתה יודע, מגדלים פה ציבור שיודע מה זה שמה ישראל, חשבו שזה ייגמר, מגדלים פה ציבור שיודע למה הוא יהודי, חשבו שזה ייגמר וזה לא נגמר, וזה רק מתגבר, גם הציבור המסורתי במדינת ישראל מתגבר, ואתה שואל אותי, okay. אני חושב שגם לך זה ברור, זה חלק מההשפעה, של ציבור שנשאר איתן ומחנך את הילדים שלו יפה. בדרך שלו ולא נבהל משום גחמה פוליטית או לחץ או איך אתה רוצה לקרוא לזה מקצועי, מקצועי כזה או אחר.
טוב. מר פינדרוס, בוא נתקדם לפוליטיקה. למה עכשיו לרקוד פה על הקטע עם גנץ וכל הדבר הזה? למה זה טוב? למה אתם, כאילו אנחנו גוש. המסורתיים, החרדים, אני כמייצג הגוש מדבר, כן? אני כאחד ממייצגי הגוש מדבר. המזרחים, המסורתיים, הפריפריה, החרדים, הציונות הדתית, כולנו גוש אחד. למה עכשיו להתחיל, לא, ואם כן יהיה לו 61 ולא יהיה לו 61, וזו ההזדמנות האחרונה שלו, ונלך עם גנץ
וכל... זה אגב בכותרות ראשיות היום.
למה?
אז אני אומר לך...
חשבתי שרק בליכוד לא אינטליגנטים.
חבר הכנסת פינדרוס, אל תפחד, אני שומר עליך.
בן, אז אתה לא צריך לשמור עליי, כי אני מסכים עם עינון ב-100%.
בגופי.
אני לא חושב שהגוש הזה הולך להשתנות. אני לא... אני, עם כל הכבוד לכותרות האלה וההוצאות של כן או לא, אני אומר לך קטגורית, ואמר את זה הרב גפני ביום שישי, עוד הפעם אמר, נכנס לי להכחיש. אני אומר לך בצורה ברורה, הגוש הזה הולך ביחד, ימשיך ללכת ביחד, ודרך אגב, מאותם סיבות שהתחלת, דרך אגב, ולכן זה גם קשור, מאותם סיבות, כן, כי אנחנו רוצים להישאר גוש אמוני, ורוצים להישאר גוש שהנושא של מדינה יהודית תופס אצלו יותר מקום מאשר דברים אחרים, ומאותה סיבה אנחנו הולכים להישאר כגוש, הדבר הזה לא הולך להשתנות, ואנחנו מקווים שאחרי הבחירות האלה הדבר הזה יוכרע, וגם אם הוא לא יוכרע, הגוש הזה יישאר.
זאת אומרת, אתם, אם לנתניהו לא יהיו 61 מנדטים, קודם כל אני חייב לציין שרבים מעמיתיך מתבטאים אוף ואון רקורד, שזהו זה, שאחרי הבחירות, אם לא תהיה ברירה ולא יהיה 61, אז אנחנו נדע מה לעשות, כמו שאומרים. אתה תעדיף פשוט להמשיך לרוב באופוזיציה, לראות את המדינה רצה מקמפיין לקמפיין, אבל העיקר שתשמור על זה שרוצה לרסק פה את הדמוקרטיה.
כשאני מדבר על לרוב, אני מקווה שאולי אני קצת איך לרדת במשקל, אבל אני לא מרגיש שאני רועב, כי אני מרגיש
זה היה מטאפורה, כמובן.
זה בסדר גמור. אני מרגיש מאוד בנוח לייצג את העמדות שלי, וכמו שאמרתי, אני מרגיש מאוד בנוח להישאר בתוך הגוש האמוני, ולא משנה אם זה קואליציה או אופוזיציה, ולא משנה אם נמצא במקום כזה או אחר, ואני חושב שגם אזרחי ישראל ראו מה קורה כשהדבר הזה עולה לשלטון, ולא מתעסק בבעיות אישיות, ולכן עוסק רק בדברים של המדינה, מה קורה לכלכלה, מה קורה לחברה, מה קורה לשירות הציבורי, מה קורה לכל הדברים האלה. אני מקווה שאזרחי ישראל ראו את זה בשנה האחרונה, ולכן אני מאמין שתהיה אחר.
אזרחי ישראל נוערים בהמוניהם לאיתמר בן גביר. נדמה לי, יש לי פה ציטוט של מולכים עכשיו אפילו על המנדט שלא מצביע בחרדים הקיצוניים בחבורה הירושלמית, והם חודרים שם דרך הימניות, ואתה יודע שבן גביר גורף מצביעי שס וגם מצביעי יהדות התורה.
סמוטריץ' לוקח מיהדות התורה.
אתה אומר שבעצם חלק מהאחרת יהיה שיש מנדטים שעד היום לא הצביעו בצד הימני והאמוני, והם יצאו להצביע, יכול מאוד להיות. אני לא חושב שבתוך מצביעי יהדות התורה, שהם מצביעים כחברה וכקבוצה וכקהילה, הולכים להיות שינויים. אתה מכיר את זה. זה לא מערכת בחירות ראשונה ולא שנייה. ובסופו של דבר יצביעו, וכן, אני מקווה שיהיו עוד ציבורים.
אתה לא חושש מהעלייה של סמוטריץ' ובן גביר בבייס שלכם?
אני חושש מהעלייה של רע"מ, אני חושש מהעלייה של מרץ, אני חושש מהעלייה של יש עתיד, אני ממש לא חושש מהעלייה של
מפלגות הגוש. אבל בעניין הזה אני חייב להגיד לך,
אני חושש שזה לטובת כולנו, כל עלייה שתהיה
לנתית
וליהדות התורה.
חבר הכנסת פינדרוס, אני חייב להגיד לך שההתנהלות הזאת אצלכם, של הריקוד הזה עם גנץ וכל הדבר הזה, לדעתי פוגעת בכם גם אלקטורלית. אצל שס זה לא קורה, ואני חייב להגיד לך שאם אני היום הייתי סמוטריץ', הייתי אומר, אנחנו נהיה עם נתניהו בכל מקרה, גם אחרי הבחירות. כי אני קיבלתי גם אתמול הודעות מחרדים שאומרים לי שהם לא אוהבים את הריקוד הזה שלכם, ושכתב לי מישהו, אני חרדי, הצבעתי ג' כל חיי, אני אצביע ליכוד השנה. אומר לך אמיתי, אתה יודע שאני מדבר איתך מה שנקרא מהאמת. ואנשים לגמרי רוצים הגוש, כי יודעים שזה מרדף אחרי נתניהו, ולא מקבלים שנתניהו צריך ללכת, רק בגלל שעושים עליו חרם, כשהוא הנציג ציבור הכי גדול במדינת ישראל, עם התמיכה הכי גדולה במדינת ישראל, וזה מופרע לחלוטין, מופרע לחלוטין, שלאן הגענו, שהמנהיג שמקבל בסקרים 36 מנדטים, הוא יצטרך ללכת בגלל החרם שהשמאל עושה עליו. ושחלק מהימין יצטרף אליו, זה מטורף! ולא יכול להיות שאתם תיתנו לזה יד.
שום שמאל לא עושה חרם על נתניהו, חצי מדינה עושה חרם על נתניהו, לא בגלל עיניו היפות, או בגלל שהבן שלו מכר חולצה של ברצלונה, שהמדינה קיבלה, אלא בגלל שהוא פשוט מסוכן, בגלל שהוא הציל סמכויות.
טוב, אבל בן, אנחנו לא
בביטוח
עכשיו, תן לו לענות.
לא, אבל אתה מכתיב לו שאלה שכולם לאי עיוותים.
אבל תן לו לענות.
כמה פעמים אצלכם בתוכנית ביום מוזכר השם נתניהו?
300, 310, משהו כזה.
אבל אני,
בימים טובים 400.
אבל אני אומר לשניכם, ואני גם שוחחתי אתמול עם החברים אצלנו, הגוש הזה לא הולך להשתנות. מי שבונה על זה, אני מציע לו לשתות כוס מים קרים ולחפש איזושהי תחזית אחרת.
זאת אומרת, אייכלב ומקלב וכל אלה דיברו שטויות.
לא, צריך לצאת מהגוש, אני לא יודע. אתה יודע, אני עמדתי יום אחד בפגישה בכניסה לחדר של גנץ, והיו 4 עיתונאים בחוץ שבאו לצלם לראות אותי הולך לנהל את המסע ומתן. בסך הכל נכנסתי לדבר איתו על תקנות של משרד הביטחון בנושא מסוים. אני אומר לכם בצורה ברורה, אף אחד לא הולך לעזוב את הגוש הזה, הגוש הזה הולך להישאר בדרך כזו, בדרך אחרת, בכלל לא רלוונטי, הדיון הזה לא עומד על הפרק, ימשיכו מי שרוצה לדבר.
מה זאת אומרת, היום יש כותרת ראשית ענקית בישראל היום בדיוק על זה, הוא לגמרי עומד על הפרק.
מה כותרת?
שמה, שהגוש הולך להשתנות?
שזה הסבב האחרון, אם לא יהיה 61 וכו' וכו'.
מה יקרה? מה יקרה? מה יקרה?
אתם תשתפו פעולה עם הממשלה בראשות גנץ, למשל.
מה הממשלה בראשות גנץ? אנחנו עוד פעם נלך למצב של ראש ממשלה עם שישה מנדטים.
מי יהיה בקואליציה של גנץ?
בדיוק, הולכים
לביטוי. מי שצריך.
מי זה? מי? איזה מפלגות?
כן, אתה מציע לי להסכים שמרב מיכאלי תמשיך להיות
עם גלעד קריב.
ותדאג למזגנים ברכבות בזמן שנהגי אוטובוסים.
איזה קואליציה של גנץ?
אנחנו...
ינון, אתם שאלתם את זה גם לפני שנה וחצי.
אבל איזה קואליציה יש לו?
איך תקום ממשלה? כמה ממשלה? ארבע פעמים הוא נבלם ולא הצליח.
נו, וראינו מה קרה עם זה.
מה קרה? קרה עם
דברים נהדרים. בן, תיתן לי 30 שניות. ואני אענה לך. אמרת נכון. אמרנו לפני שנה, למה אנחנו לא נצטרף לממשלה לא כזאת? עכשיו תאר לעצמך, לצורך העניין. היינו מצטרפים לממשלה. וגפני היה לצורך העניין השורש ועדת צפים, ודרי היה שר הפנים. בסדר, לא שקט ולא אלכס קושניר. ומרב מיכאלי, שרת התחבורה, נראה לך היינו שורדים בממשלה הזאת יום אחד?
אתם תמיד שורדים.
אני שואל אותך, במצב מרב מיכאלי, שרת התחבורה,
קודם כל מרב מיכאלי לא חייבת להיות. תגיד, למה אתה מתכוון כשאתה אומר הגוש ישרוד או יישאר בצורה כזו או אחרת, גם אחרי נתניהו כאילו?
הציבור, נכון. אני אמרתי את זה גם אצלך, גם לפני שנה וגם לפני חצי שנה, וגם היום.
אחרי נתניהו לא היה.
הגוש הולך כגוש בגלל שהוא גוש אמוני, וכן, לא נראה לנו איך ששרת התחבורה מנהלת את משרד התחבורה, ולא איך ששר הבריאות מנהלת את משרד הבריאות, וגם אם נקבל מיליארד כזה או מיליארד כזה, כשאמרת על אירוב, הנושא הוא לא כסף, הציעו לנו יותר כסף.
אנחנו חייבים לסיים.
אנחנו לא הולכים על הדבר.
חבר הכנסת, רק מה שבן שאל שאלה נכונה, תענה בכן או לא, הגוש יישאר גם בלי ביבי.
נכון, וואלה. אוקיי,
קחו את עינון, הוא יכול להחליף אותו מצוין.
תודה
רבה, תודה. רעיון, אני אשקול את זה.
כבר הולך.
תודה חבר הכנסת יצחק פינדרוס שדיברת איתנו.
תודה רבה, בוקר טוב יצחק.
כן, מה אתה אומר?
אז לא רק שהם תוקעים את חוק המטרו, שאני באמת לא מצליח להבין את זה, אני לא מצליח להבין את זה, הם תוקעים גם שני חוקים של הילד שקד, שאמורים לזרז את נושא הוויזות לארצות הברית. תקשיבו, תעבירו את זה.
הם לא תוקעים, הם אומרים להם, בואו, יש לנו תנאים, בואו נעביר את החוקים האלה, אם תעמדו בתנאים שלנו, אחד זה תאריך הבחירות.
מדובר בחוקים לטובתך ולטובתי ולטובת כולם. יש רגעים שבהם לא צריך לעשות פוליטיקה.
האופוזיציה לא מתיישרת לפי הרצון של הקואליציה, באמת. איזה דבר מדהים, היא לא ממש קופצת ובאמת מצדיעה ועומדת דום לפי זה מה שהקואליציה רוצה. ממש לא יאמן.
ההתיילדות הזו נכונה במקדה ומדובר לעשות פוליטיקה. פה מדובר בלעשות למען עם ישראל.
אדוני, הם רוצים להביא חוקים.
המטרו זה דבר קריטי. זה לא חוקים פוליטיים. גם את חוק היושר לא העברתם. ואת חוק האזרחות כמעט לא העברתם.
אז שיעבירו בלי אופוזיציה.
תקשיב, בניגוד למה שאמר סוכניק, הציבור לא מטומטם. הציבור ידע מי תקע את הדברים האלה.
אבל בן, גם אני לא מטומטם.
הוא ידע מי תקע. עליך אני לא מוכן להתחייב.
גם אני לא מטומטם.
עליך אני לא מתחייב בכלל. בוא נלך במקום לפוליגרף, בוא נלך לבדיקת IQ. האמת שאני לא מוכן.
לא באמת, כאילו, אתם רוצים, תעבירו, מה אתם רוצים באופוזיציה?
אתם אחראים לזה שזה לא עבר. באשמתכם, רק באשמתכם.
One, two... אני חושב שבקואליציה תוקפים את מיכאלי, אגב, על הסיפור הזה עם המטרו. כאילו...
שהשתעתה ולא העבר
כן,
את זה מהר.
כן,
נכון? ואגב, יועז הנדל גם תוקף בקואליציה.
כן, גם לא תהיה הקואליציה תקע ברז.
הגיעו להסכמות עם דרי ופגעו בחוק, לא חוק, זה תקנות הניידים, שזה הדבר מאוד חשוב, שהוא עוד לא ויתר על זה, אני מקווה מאוד שזה יצליח.
קיצור, כן. העסק נגמר.
עכשיו אתה נזכר? שלחו
לא,
לי עכשיו...
לא, רק מדי פעם, אני נהנה לזכור.
אני עושה
נהנה,
אוסף
נהנה
של
לזכור.
הבטחות נתניהו, אתה הרי תמיד אומר, הוא לא הבטיח, הוא הפר את ההבטחות לאויבים הפוליטיים שלו, לא למצביעים. יש לי בערך אני מעריך בין 13 ל-14 אלף הבטחות שהוא הפר לבוחרים שלו, אבל זאת חמודה כי היא מאוד קצרה, אז תשמע רגע. רגע.
מתקשר.
פחות מ-600 אלף שקל. זה התחייבות שלנו, בלי בירוקרטיה. כל זוג יוכל לקנות דירה פחות מ-600 אלף שקל.
התחייבות שלנו בלי בירוקרטיה. אתה זוכר שאחרי איזה 3 שנים שהוא בשלטון, נניח ב-2011-2012, שאלו אותו, מה עם מחירי הנדלן? הבטחת שתטפל, אז הוא אמר שזה בכלל הכל בגלל אולמרט. 3 שנים אחרי, ברעיון, טלוויזיה, יונית לוי, משהו כזה.
אני לא חושב שבעניין של מחירי הנדלן כדאי לך לדבר. זאת אומרת, זה להזכיר את החבל בבית התלוי. כי מה שבשנה קרה פה עם מחירי הנדלן שעלו ב-16%, זה עלה משהו כמו 8 שנים אצל נתניהו. כמעט כל הקדנציה של, הקודמת של נתניהו, זה עלה כמו שעלה בממשלה הזאת בשנה אחת. אז כל הנושא של מחירי הנדלן ויוקר המחיה והמצב הכלכלי, לא שאיבדו את הגירעון בגלל שאספו פה מיסים וכל הדבר הזה, אלא באופן אמיתי, כן, של מה שאנשים משלמים בסופר, על הדלק, על החשמל, על המוצרים שלהם כשהם הולכים לקניות, על מחירי דירות כמובן, מה שדיברנו, שאנשים זה רק הלך והתרחק בטירוף, 16% בשנה. אז בנושאים האלה, בוא איך נגיד לך, פחות הייתי מעלה אותם לדיון, הייתי מעלה נושאים אחרים, אני לא יודע איזה, אבל מחפש דברים אחרים.
מתקנים אותי שזה בלה 2013, 4 שנים אחרי שעולה לשלטון לעמית סגל. ותשימו לב למה חברי המלומד אמר פה רגע, זה לא שאיבדו פה, כן, לא יודע איך מאבדים, את הגרעון, כי אספו מיסים. כל הממשלות אספות מיסים, בכל העולם. כשיש פריחה כלכלית ומצב כלכלי מצוין, יש גם יותר מיסים, כי אנשים מרוויחים יותר, ולכן הגרעון שנפתח לממדי ענק של כמעט 10% נסגר. עכשיו לגבי הנדלן. בניגוד לך, אני לא חושב שהממשלה הזאת הייתה מושלמת, ואני חושב שהיו לה גם כישלונות, והנדלן הוא אחד מהם. אני רק לא מפחד לדבר על זה, לא מפחד לציין את זה, ולא מפחד לנקוב בזה. מצד שני, כל אדם ששכל בקודקודו יודע ש-12 שנה אתה לא יכול לתקן בשנה, שגם בה אתה כל הזמן, רוב הזמן, נלחם על ההישרדות שלך. כן, מנסים לעשות פה דברים, אגב, מבחינת שיווקים של יחידות דיור, הושגו פה בשנה הזו שיאים של כל הזמנים, מבחינת הפצת השוק בקרקעות, כנל. אגב, הבשורה הטובה היא, שהמחירים של הקנייה, לא ההשכרה, נמצאים כבר בשלב של בלימה, אבל זה לא בזכות הממשלה, זה בגלל המצב הכלכלי בכל העולם, ובגלל האינפלציה בכל העולם. ואם אתה אומר עליית מחירים, מצבנו טוב לאין ארוך מכל העולם. אנחנו שלישים מהסוף ברמת האינפלציה ועליית המחירים. אז יש טוב ויש רע, אבל פשוט אני לא זוכר עוד אחד שהיה פה 12 שנה רצוף ולא עשה כלום.
כן, מה אדוני המלומד?
והנה לגבי העליות, שולח לי לתקופת נתניהו איזה עליות, גרף, ממש גרף, איציק אלרוב שולח לי, 450% פה יש, מרמה של 190 לרמה של 450, משנת 2000, בקיצור, יש גרף, תיכנסו לפיד של איציק אלרוב, ותראו איזה עלייה תלולה, בין 2000 ל-2008, אין בכלל עלייה, קצת למעלה, קצת למטה, מ-2009, כי כאילו מישהו לחץ על כפתור טורבו והעסק ממריא כמעט בקו הנחי למעלה. כן. אפרופו תקופת נתניהו, אבל כן. זה היה בזכוי בגלל אולמרט.
אבל פה זה עלה ב-16, אין בכלל מה להשוות. אין בכלל
כל שנה דירות עולות בין 10% ל-12%, ויש מה להשוות, חבל,
פתאום?
דיברתי שעה.
מה
הסברתי
פתאום?
הסברתי לך, פתאום ורמסס, תבדוק.
איזה עולות כל שנה
ב-10-12%? כל שנה, מאז שנתניהו ראש ממשלה, העלייה הממוצעת היא של קרוב ל-10%.
מה פתאום?
פתאום ורמסס,
עלה 16%,
אבל אין לך ויכוח, כי אני אמרתי לך שאני לא מתכחש לתוצאות הלא טובות של השנה, אבל אתה כן מתכחש ל-12 שנה שהביאו תוצאות לא טובות, מצטברות ומצטברות ומצטברות, שהוא גם לא נקף אצבע כדי להתגבר על זה.
לגבי הגירעון, אתה תמיד נשמיע לי קטעים מגיא זוהר, אז בוא אני אשמיע לך קטע, הוא הביא מישהי בשם שיר נחמקין, מארגון שקוראים לו עומדים ביחד, שהיא מסבירה, אני אסביר לך קטע קצר על הנושא של הגירעון, תקשיב, בסדר?
להגדיל את הגירעון והחוב של המדינה באופן קבוע, לשם הגדלת ההשקעות הנדרשות להאצת הצמיחה. אז על מה כן חשוב להסתכל? על גובה ההכנסות וההוצאות, ובעיקר על מה הוצאנו או לא הוצאנו את הכסף. הנה עוד גרף, אחרון להיום. שימו לב שהוצאות הממשלה בישראל הן 39.6% מהתוצר, לעומת 51.5% בבריטניה ו-61.4% בצרפת. שוב, שם מבינים שצריך להשקיע בתשתיות, במגורים, בתחבורה, בבריאות, בשוק העבודה, בתקשורת. אז אם יש לנו 100 הוצאות ואפס גירעון, מה זה כן אומר? במילה אחת, גיא, שחיקה. המחירים עולים, שירותי הרווחה בצניחה, אין כסף למורות ולמורים, ואלה רק כמה מן הדוגמאות, האזרחים מקבלים פחות שירותים ונעשה הרבה יותר קשה לחיות כאן. וזה כבר משהו ששר האוצר וכולנו ממש לא צריכים להתלהב ממנו.
הבנת?
הבנתי שאתה
האפס גירעון שאתה כל הזמן
מתעקש לגרש את האחרוני המאזינים שלנו.
לא, בכל במדינות אירופה אין אפס גירעון, כי זה לא טוב אפס גירעון.
זה לא טוב אפס גירעון.
לא, זה לא טוב אפס גירעון.
אוי אלוהים, תדבר על נושאים שאתה מבין בהם.
זה אומר שהממשלה לא משקיעה מספיק במשק. מה הוא אוסף את כל הכסף? למורים, אתמול מנכ״ל האוצר אמר, הם יכולים להסתדר עם 6,900 שקל. שהוא יסתדר עם 6,900 שקל. שמנכ״ל האוצר של ליברמן יסתדר עם 6,900, אני לא רוצה שהמורים של הילדים שלי יסתכרו 6,900 שקל. אני לא רוצה.
קודם כל אתה רוצה כנראה שהילדים שלך ילמדו בישיבות ובכוללים בלי ליבה, כי אתה די בדרך לשם.
סליחה, עוד לא היה פה עצמאי אחד שקיבל כסף מענקים מהממשלה הזאת, מאז הקורונה, מאז האומיקרון, מאז כלום, עוד לפני האומיקרון. אחד! לא בתיירות, שאנשים בחו פה בשידור, לא בתעופה, לא בכלום, אנשים שהעסקים שלהם קרסו, לא קיבלו שקל עדיין, אף אחד לא קיבל שקל. איזה ממשלה רלת לב? ממשלה שהעלתה מיסים וגררה את המשק לעליות מחירים. איזה ליצנות, ליצנות. ליברמן מבין בכלכלה כמו שלפיד מבין בכלכלה. וזה הולך להיות ראש ממשלה וזה שר האוצר, זה בדיחה. זה פשוט בדיחה. והאנשים האלה מדברים שהם ממשלה טובה. תסתכל מה המצב פה של האנשים. הוא מתגאה באפס גירעון. תסתכל מה המצב של האנשים. אני ממלא מחל דלק 500 שקל. תרלול.
אכן תרלול. כשהוא מדבר איתכם על מענקי האומיקרון, זה הרצחת וגם ירשת על סטרואידים. הם כבר חודשים. 360 הסתייגויות. אביר קארה מנסה להעביר את המענקים. יש עשרות אלפי עצמאים שמחכים לכסף, הממשלה ישרה מזמן, הקואליציה ישרה מזמן, חבורת חדלי האישים הצבועה והפוגענית הזו, לוקחת את כל, כמו שבול, כמו שנתניהו לקח את מדינת ישראל, בת ערובה שנתיים, לסיבוב ביער של ארבעה קמפיינים, בלי תקציב ובלי כלום. אותו דבר הם עושים עכשיו, עם חוק המטרו, עם מענקי האומיקרון, עם חוק אחים שכולים, עם סיפורי הוויזה לארצות הברית, פוגעים. עכשיו, מילא, עם עוד חצי דקה, את הממשלה שתתקן את כל. זה לא, בחירות זה חצי שנה, אחר כך מסע ומתן קואליציוני שלושה חודשים, מי אמר שתהיה הכרעה? כולנו בני ערובה של משפחת נתניהו, כולנו. ולגבי הממשלה הרלת הלב, אני לא אקרא לך את כל הרשימה, אבל הרבה יותר דברים ממה שעשתה הממשלה הקודמת, כולל שכר חיילי הסדיר, כולל קצבת הזקנה, כולל ניצולי השואה, מיליארדים בכל דבר, תקצבו את רמת הגולן מכפילים התיישבות, התחילו למגן את הצפון סוף סוף, מיליארד שקל למיגון אשקלון עכשיו, זה רשימה אינסופית, אבל הם הרי לי לב.
אינסופית?
אינסופית. אני רוצה להגיד משהו אחר, כן. זה דווקא ציוץ של מואיז הקטן, למרות שהוא מקביסט, אני חולה על הבן אדם הזה עוד מתקופת הקורונה. זוכרים שלפני שנה בצלאל סמוטריץ' אמר שלא הוקמה ממשלת ימין כי ימינה רצתה ממשלת שמאל? זוכרים שאמר שיש שני עריקים מתקווה חדשה ואפילו הציע את הבית שלו כערבות? למה אני מזכיר את זה? כי זה עלה פה גם אצלנו בתוכנית, ואתה אמרת סמוטריץ' צודק, הייתה ממשלה, אבל נפתלי רצה להיות ראש ממשלה והילד רצתה, ואני שעשיתי בדיקות מאוד מעמיקות, אגב אין לי מונופול, אני עשיתי בדיקות ודיברתי עם כולם וזו המסקנה שלי, אבל אין לי מונופול על כלום. אמרתי שזה לא היה. אז יאללה בצלאל מצייץ מואיז הקטן לדעתי אתמול. בוא נראה אותך עכשיו מרכיב ממשלת ימין ולא הולך לבחירות. כל ימין על רשותך, בוא נראה מי בילף לפני שנה. זאת אומרת, כל התיאוריה של סמוטריץ' שהייתה לו ממשלה לפני שנה עם עריקים מימינה, קורסת כמגדל קלפים לנגד עינינו.
אבל
כי
די.
כי אם היו עריקים מימינה לפני הקמת ממשלה בראשות בנט, הרי ברור שאותם עריקים יבואו אליך עכשיו,
נכון.
כי הם הולכים לבחירות. אבל הם לא באים.
אבל מה אתה מבין את מי זה מויז הקטן?
הם לא באים.
מי זה מויז הקטן? אתה מבין את מויז הקטן?
זה קשור, אני מביא את התזה. התזה?
מביא לי משהו...
מה זה קשור? מי כתב את התזה?
סליחה,
אתה הפרעת לי עכשיו.
לא סיימת? באמצע
התזה שלי. לא, לא סיימתי. מואיז הקטן הוא לא הסיפור. הרי מה שאתם רואים שהאיש הזה מולי עושה פה כל הזמן, הוא לוקח, כשאין לו תשובה, הוא לוקח איזה נקודה לא רלוונטית.
לא, אני אענה לך.
זה מואיז הקטן. אגב, מואיז הקטן לוקח אותך ואותי בכיס הקטן בכל מה שקשור לניתוחים, לדאטה, לעניינים, הוכיח את זה בקורונה, בכלל יש לו מסעדה. שתיים, התזה, תתמודד עם התזה. איפה שני העריקים? איפה הם?
טוב, סיימתי. מה מואיז הקטן מבין בפוליטיקה? יש לו מסעדה, אז הוא מעלה ניתוחים. גם בקורונה הכל היה אצלו מוטה. בממשלה של ביבי הוא כתב ככה, בממשלה של בנט הוא כתב ככה. מואיז הקטן מבין בפוליטיקה, כמו שאיציק אלרוב מבין בכלכלה, אתה מבין? מביא לי את איציק אלרוב על כלכלה, מביא לי את מואיז הקטן על פוליטיקה, אבל גדי סוכניק לא מייצג. אז בוא אני אגיד לך, אצל נתניהו הייתה, העלייה הייתה הרבה יותר קטנה בעליות המחירים של הדיור בנדלן, ביפר. אין בכלל מה להשוות, וזה לא נכון שהיא כל שנה עלתה ב-10-12%, זה פשוט שקר, זה פשוט לא נכון, פייק ניוז, זה דבר אחד. ולגבי מה שמואיז הקטן אומר, זה גם קשקוש מקושקש, והסברתי לך את זה אתמול ושלשום. מי שתוקע עכשיו את הקמת הממשלה החליפית הזאת בכנסת הזאת, זה בנט. בנט שהתחייב שהוא יעשה הכל כדי למנוע בחירות חמישיות, תוקע עכשיו את האפשרות של להקים ממשלה ומוביל אותנו לבחירות חמישיות. כי הוא לא מוכן ללכת עם גוש רק ביבי. והוא לא מוכן. ולכן הוא תוקע את זה. הילד שקד רוצה, אבל הוא לא נותן ומתן איתו. אז אין את כל ימינה מואיזה קטן. ואם ימינה כן הייתה הבאה, אז אמרתי לך אתמול, אלקין ושרן, שהיו באים לפני הבחירות, היו באים גם עכשיו, ובגלל שהם לא באים, ובגלל שבנט לא, באין את בנט, אז לא באים. כמה זה מורכב להבין את זה? מה כל כך משותף? מה כל כך מורכב? מה כל כך לא ברור? זה כמו עם הכלכלה, אל נתנו לזה, נתנו לשם. מה עם הנהגים? מה עם הרופאים? מה עם המורים? מה עם האנשים? מה עם האנשים שהולכים לסופר? מה עם הדלק? אנשים, מה עם זה? מה אתה מתחיל לספר לי כל מיני סיפורים על מיגון אשקלון במיליארד וכל מיני בבלטים? אנשים פה לא גורמים את החודש. אז אתה מתחיל לספר לי סיפורים של מויז הקטן ושל אלרוב? לא באמת. אני צריך ב-10 ו-16 דקות, אני צריך להגיד, נו באמת.
מויז הקטן, מויז הגדול, את העובדות לא תצליח, אפילו אתה לא תצליח לשנות, לא חשוב איזה שרלטנות שלו תנקות. לא היו עריקים אז, אין עריקים עכשיו, הרי נתניהו צריך בסך הכל שתי ידיים, אין לו שתי ידיים, הוא הולך לבחירות, הוא מפחד מהבחירות האלה פחד מוות, הוא יודע, למרות מה שאמר פה פינדרוס, שזאת תהיה ההזדמנות האחרונה שלו, ורק כשאני עושה ככה בקטנה גוגל, אז הנה, כך טיפסו מחירי הדיור בכמעט 100% בתקופת נתניהו כראש ממשלה, השבוע בשנת 2009, ממתי זה? ממתי זה, נו? מה קורה לכם? איפה התאריך של הדבר הזה? כי לך תדע, אולי זה אפילו לא מעכשיו, ואז זה ביותר מ-100%, אתה מבין? בקיצור,
אתה סתם מחרטט,
הניסיון, הנה,
אין לך נתונים, אתה סתם מחרטט כל מיני דברים,
מחיר דירה ממוצעת ב-2008 כ-750,000 שקל, ב-2020 למעלה 1.5 מיליון שקל, זה אחד. שתיים, כבר הקראתי לך מה קרה לכוח הקנייה שלנו מול ה-OECD בתקופת נתניהו. הוא קיבל מדינה שנמצאת במקום מאוד טוב לגבי כוח הקנייה של האזרח, והחזיר מדינה שנמצאת באחד המקומות האחרונים.
בוא נעלה כלכלה, אתה רוצה שנעלה את זה ליחה?
בטח אני רוצה, מה, רק את זה ליחה אני רוצה.
כן, בוא נעלה.
לא, אני לא רוצה שנעלה את זה ליחה.
ראיתי שבדמרקר כבר קוראים לו רואה החשבון העיראקי, אחרי שהוא אמר שהוא רוצה להיות האצבע ה-61 של ביבי, אז בדמרקר, כן, דמרקר, קוראים לו רואה החשבון העיראקי.
תשמע, לא צריך לעלות שום כלכלן, פשוט צריך להסתכל על המספרים. אם תיקח את יוקר המחיה ב-2009, ואת מחירי הנדלן ב-2009, ותשווה אותם ל-2021, תקבל את כל תשובות בלי זה ליחה. זה ליחה
לתפיסתי,
הוא שרלטן.
בוא, שלא נהיה שרלטנים.
לא צריך לעשות שיעורי בית, הנתונים לפנינו.
ונראה בכמה עלו מחירי הנדלן בשנים האחרונות, ונראה ביחס, נשווה אותם לשנה האחרונה. סבבה? נבדוק את זה.
אבל הרגע אמרתי לך את זה, 750 מול מיליון וחצי.
אמרת, שמעתי. עכשיו, בכמה שנים? בכמה שנים?
בתקופת נתניהו.
בסדר, מה זה אומר לגבי כל שנה?
זה אומר 100%, זה אומר 10% לשנה פחות או יותר.
בסדר, תן לי לבדוק את הנתונים, אוקיי?
תן לו לבדוק את הנתונים.
כן, תן לי לבדוק את הנתונים.
ובטובך,
עם כל הכבוד לאיציק רוב.
עם כל הכבוד לאיציק רוב.
שעשה מחאה על הקוטג'.
מה קרה ביוקר המחיה בתקופת נתניהו? הוא לקח מדינה עם כוח קנייה ממוצע של אזרח גבוה מאוד. והחזיר מדינה עם כוח קנייה נמוך מאוד.
יש פרסומת אחת? יאללה, פרסומת אחת.
באמצע הזה?
טוב, כן, כי דיברת עניין, זה פשוט סתם קשקשת.
נכון, כי נתקלת בעובדות מביכות.
יצא כלרוב, שעשה בכלל לקוטג' לא מפריע לו עלייה ב-16% במחירי הנדל"ן.
נתקלת בעובדות מביכות. פשוט סתם קשקושים. ולכן איבדת עניין.
נכון, איבדת עניין, נו, יאללה, בוא נעשים פרסומת.
מגרש לכל חייל משוחרר, אתה זוכר את הכותרת הזאת?
בסדר, בסדר.
דונמים, 3 דונם לכל חייל משוחרר. אתה זוכר את זה?
בן.
אני יכול להזכיר לך את זה.
בן. זה נגמר.
הבדיחה מצטעת עצמה.
שלום, השר נחמן שי, שר התפוצות מטעם העבודה, מה שלומך?
שלום, בוקר טוב חברים. הקרב נגמר באולפן?
לא.
בקטש?
התשובה שלילית.
אנחנו מחכים, יש פה אנשים שעוד לא הבינו שהסיפור נגמר. אתה מבין שהסיפור נגמר?
א', לא נגמר עד שזה נגמר. לא, הסיפור לא נגמר. הסיפור לא נגמר, הוא יהיה לו פרק חדש, לעוד כמה חודשים אני מקווה. מה, רוח נחיים?
כן, אבל גם בסקרים, אתם לא איזה גלי גדול, כמה? 6 מנדטים.
אנחנו עבודה?
כן.
שאלתם על סיפור האישי שלי נגמר? אני ממש לא.
דיברת על האישי, אוקיי.
לא, אני לא מדבר על האישי, אני מדבר על הפרק הזה.
אתם מוכנים להחליט על מה אתם מדברים ולהתקדם?
לא, זה דווקא היה מעניין שהוא דיבר על עצמו, זה היה מעניין, כי הוא בעצם, הוא שר נורווגי.
לא, אני לא נורווגי, אני דני.
תגיד, בואו נתחיל מההתחלה את הרעיון, זה לא התחיל טוב. יש ביקורת נוקבת, ואני חושב שגם מוצדקת בקואליציה למנהיגת העבודה, המפלגה שלך, בנושא חוק המטרו, שנכון שלדעתי עם כל האחריות של האופוזיציה להטריל ולטרפד ולקחת החוק הזה כבן ערובה, הכישלון הוא בעצם שלה. שנה שלמה היא מתמזמזת עם כל משטויות ורבה עם מיכאל ביטון בהקשרים אחרים, במקום לקדם דברים, מקום לדחוף את זה כמו בולדוזרית ולהעביר את זה. אם זה לא היה מתכנס לשבוע האחרון, יכול להיות שזה גם היה עובר.
תראה, מרב קיבלה משרד כבד, עמוס, שרחוק מלענות על הציפיות של מדינה מסוג מדינת ישראל. והיא עושה מאמצים ועבודה טובה לדעתי כדי לחלץ את המשרד הזה מהקשיים שהיו בו. ובין היתר היא קיבלה גם את פרויקט המטרו. העברנו אותו בממשלה לפני פחות משנה, תבינו, זה פחות משנה, ומאז התחיל תהליך של אישורים, שהוא תהליך ממושך, זה לא עניין של יום או יומיים. נכון שזה היה צריך לגמור קודם, אם אפשר, אבל תחשבו על עוד כמה סוגיות שעלו על שולחנה של מרב, באמת משרד, קשה לתאר כמה הוא...
בואי, היא מקבלת את הציונים הכי גרועים בממשלה הזאת, 70% אי שביעות רצון ממנה, במה היא הצליחה? תראה איזה פקקים בנתב"ג, תראה את הפקקים בכבישים, תראה את הרכבות, תראה כאילו, מה היא כן עשתה? היא הייתה בטיקטוק, תראה בנמלים.
תגיד, היא אשמה בהתפוצצות של התחבורה, התעבורה האווירית, אחרי הקורונה?
כן, כי לא נרחק כמו שצריך. שהיא לא נרחק כמו שצריך.
באף מקום בעולם לא נרחק כמו שצריך. כל שדות התעופה בעולם קורסים. ולכן, ינון, במקום לשאול לפעמים, כשאת השרים שואלים מהצד שלך איזו שאלה עיתונאית פעם, אני שאלתי אותו עכשיו, כי אני, ברור שהיא לא אשמה בשדות התעופה, וברור שהיא כן אשמה בחוק המטרו, והיא כן אשמה בזה שרפורמת התחבורה נתקעה בגלל הריב.
מה זה ברור? לי זה לא ברור.
הריב המטופש עם מיכאל ביטון.
אני לא יודע מי רב ראשון, לדעתי זה מיכאל ביטון, שיצא פתאום עם איזה רעיון.
היא סבלה לפגוש אותו, זאת התקלה.
בסדר, תשמע, אני לא יודע, אני לא יכול לתת לך פירוט ליחסים המורכבים, או לא מורכבים בינה לבינו, אני לא יודע. אני יודע שהיא השקיעה, הוא משקיעה, עבודה עצומה בלחלץ את המשרד הזה, שאחרי שישראל קאץ לקח את המקום מסוים של פרויקטים גדולים, ובדרך הוא שכח... דברים קטנים.
מהי כן? תן לי הישג שלה.
אני אומר לך שתוכנית המיליון שהוגשה עכשיו, שמיועדת להעביר את משקל הכובד מתחבורה פרטית לתחבורה ציבורית, כולל פתיחה של...
תוכנית שהוגשה. תוכנית שהוגשה.
היא גובשה בחודשים האחרונים.
נו, אבל תן לי הישג, לא תוכנית שגובשה. תן לי הישג.
שנה, שנה. אתם יודעים מה זה שנה?
אתם יודעים מה זה שנה? זה
אין הישג.
יום, תפחידו, לא נכון, אני אתן לכם הרי
אז מה. אז תן לי הישג.
אני עכשיו מחזיק לפני את כל הפירוט של זה, אני יכול לשלוח לכם הודעה שהוצאנו על כל
הבנתי.
הדברים, עשרות נושאים,
תגיד,
תופלו על ידיו.
נחמן.
פקקים לא טוב, הלאה, מה עוד?
אגב, למשל, אם היית עושה שיעורי בית, היית יודע שהתור בנמלי ים קוצר לחצי או שליש, אבל רגע, יש לנו גם פוליטיקה, עם כל הכבוד.
בן, אני פשוט שאל אותך, לא נעלה מרואיינים, אני שאל אותך שאלות, אתה במקום, אתה עונה להם את התשובות.
מה אתה רוצה? אני שאל
אותך את התשובות.
כל השאלות הקשות את נחמן שי ברעיון הזה אני שאלתי.
ברור.
אני רוצה לשאול אותך עכשיו לגבי מרץ. למה ההתעקשות שלכם ושל מירב בעיקר לא להציל את מרץ יחד איתה את הגוש ואת המדינה? הרי אם יקרה האסון ומרץ יישאר בחוץ וזה ייתן לנתניהו את המנדט ה-61, זה יהיה קטם שלא ימחל לעולם עליה. מאיפה ההתעקשות? למה? כאילו תסביר לי את הראש.
אנחנו סבורים שמרץ תצליח לעבור את אחוז החסימה ואנחנו רוצים עבודה גדולה. אני לא חושב שזה משהו שלילי בעובדה שמפלגה רוצה לגדול. ראינו את המנדטים שלנו, רואים אותם בעין, מדממים, בחוף הקרוב אלינו, חוף אחד קוראים לו חול לבן, בחוף שני קוראים לו יש עתיד. אני רוצה להחזיר אותם אלינו, הביטוי הישן הביתה. החנייה שלי היא לא פחות טובה מהחנייה שלהם, ההפך, היא חנייה אמיתית, חנייה אידיאולוגית, חנייה שיודעת להציע דרך. אז אנחנו לא רוצים לוותר על העבודה. עכשיו, שניכם יודעים, הלא ניסינו ללכת עם מרץ, היה לחץ, בדיוק כמו שיש עכשיו. הלכנו עם מרץ, קיבלנו 6 מנדטים, הגברת אורלי לוי גם כן תרמה את תרומתה המרשימה, היא פרשה, נשארנו עם 5, כל העסק התמוטט. לא עובד, הצירופים האלה לא עובדים, זה לא נותן יותר, כי אם אתה מחבר, אז כבר המצביעי המחנה הזה אומרים, הם כבר מסודרים, בוא נלך עכשיו למפלגה הגדולה.
טוב, בוא נדבר עליך קצת. איזה הישגים יש לך כשר התפוצות?
או, יפה, אנחנו חידשנו את השיח עם יהודי התפוצות אחרי הקרע שעשה בנימין נתניהו שהחליט שהאבנגליסטים יותר חשובים מהיהודים. החזרנו את מערכת הקשרים החשובה, הבריאה, האסטרטגית, בינינו לבין הזרמים הרפורמי והקונסרבטיבי וגם האורתודוקסי. בארצות הברית, כי זה חלק בלתי נפרד מהערך האסטרטגי שלהם ליחסי ישראל לארצות הברית. הקמנו פה במשרד אגף ליהדות מתחדשת. דבר
מה זה, רפורמי
היה...
כאילו?
לא, לא, ממש, כל רעיון. ישבו אצלי עכשיו נציגים של ארגון...
אז מה זה מתחדשת?
הסורטים. מתחדשת זה רעיונות, יש בארץ עשרות ארגונים שרוצים להסתכל על הדת היהודית מנקודת ראות שונה.
מה בעצם הייתה המטרה שלך כשר התפוצות? מה מטרת המשרד?
לשקם את ההריסות של נתניהו.
עוד פעם אתה עונה?
נכון.
כן, בא לי. פשוט בא לי.
הוא צודק? זאת הייתה המטרה?
לא, זה האסון שמצאתי כשנכנסתי.
מה האסון שמצאת?
הניתוק מהתפוצות, הניתוק מהרפורמים והקונסרבטיבים. כן, אינון, תתרגל, אתה פה שותף 50%. בינתיים אתה נושא את רוב הדיבורים הזה.
אבל אני שואל את השר.
ואני עוזר לו.
מיליון ישראלים בחוץ לארץ. מיליון. האם מישהו חשב לעצמו איזה תוכנית פעולה תעשה מדינת ישראל? אני עובד על זה עכשיו. אני לא רוצה לאבד מיליון ישראלים, מבין 8 מיליון יהודים שחיים מחוץ לגבולות המדינה, מיליון מהם ישראלים.
אבל מה המטרה של המשרד? מה עושים? מה כאילו, מה המטרה של האירוע?
לחזק את הקשרים והגשרים בינינו לבין העם היהודי בתפוצות. לוודא שגם ישראלים וגם יהודים בעולם ירגישו אחים אחד של השני, אחים ואחיות. זה לא דבר טריוויאלי יותר. 80% מהישראלים...
זה משרד מורלי כאילו?
לא, משרד מורלי, משרד עם מאות מיליוני שקלים, שמסתכל על קולג'ים אמריקאים בארצות הברית, ששם סטודנטים יהודים מותקפים.
אז איך אתה בודק, איך מודדים את ההישגים?
אז יש לנו פרויקט, למשל, בקמפוסים אמריקאים, 3 ארגונים עובדים איתנו, הלל, חב"ד, שימו לב, חב"ד ועולם, גם ארגון דתי, אנחנו עובדים איתם, רוצים להגיע למאות אלפי סטודנטים יהודים, שנמצאים בקמפוסים אמריקאים, מותקפים בקשר ליהדותם וזיקה שלהם לישראל. אני רוצה ללמד אותם על ישראל, אני מלמד אותם על ישראל, ויש לי גוף שמודד את זה, ומדווח לי איך זה מצליח, אם זה מצליח. אנחנו מדברים על עתיד העם היהודי, חברים, אל תזלזלו.
כל העולם היהודי קטן, חוץ משתי קהילות.
תגיד, נחמן, הצלחתם להוריד או למזער את החשש העצום, את הקרע הגדול שנתניהו גרם לו ישירות והוביל עם היהדות הענקית האמריקאית, בעיקר רפורמים וקונסרבטיבים, שזה רוב האמריקאים? אני דיברתי איתם בשנות נתניהו, וגם גם דני דיין בזמנו שהיה שם קונסול סיפר לי על זה. הוא פשוט ויתר עליהם, הוא העדיף את האבנגלים. השאלה אם, כי הם גם מתרחקים מאיתנו בגלל האירוע הזה, השאלה אם התנועה עכשיו היא הפוכה, כי אני לא בטוח בזה.
הקשר התחדש, לא הצלחנו להוציא לפועל את פרויקט הכותל, שזה הבגידה הגדולה של ממשלת נתניהו בזרמים האלה. הבגידה הגדולה, 2016 הם חותמים על הסכם, 2017 נתניהו משאה אותו לנצח. למה? כי החרדים לחצו עליו. זאת בגידה, אין לזה מילה אחרת.
בגידה במי? בגידה במי?
בזרמים.
בזרמים?
איזה זרמים? האחים שלנו יהודי ארצות הברית.
אבל יש את רחבת ישראל, למה בגידה?
יש את רחבת ישראל. אתה זוכר מה הוא עושה למתווה הכותל, אחרי שהוא העביר אותו ממשלה, כי אריה דרעי השתעל?
כן.
על זה אני מדבר.
נו.
על זה אני מדבר.
אז יש את רחבת ישראל.
הם פגועים. רחבת ישראל, תלכו לשם, הייתי שם בשבוע שעבר, היא שוקקת ומלאת חיים.
נחמן שי, שר התפוצות, תודה רבה שדיברת איתנו.
יום טוב, חברים.
בוקר טוב, נחמן.
פרסומות. טוב, רק לפני שנגיד שלום לבוקינאי, שולח לי מישהו מהמשרד של נחמן, שהפרויקט שהוא דיבר עליו של חב"ד, הלל ועולמי, זה בכלל פרויקט שתוכנן ואושר בתקופה של נתניהו. אוקיי, שלום בוקינאי.
בוקר טוב לכם, אהלן.
מה נשמע?
תודה רבה, מה שלומכם?
חתיכת גזר דין.
סך הכל בסדר, אני באופן אישי סבבה, אני לא יודע מה אם בן שהוא יגיד על עצמו.
הכי סבבה בעולם.
יש גם כמה דברים טובים שיצאו מזה. היום הרבה אנשים במדינת ישראל יכתבו בגוגל פלומר, כיכר פלומר, כדי לדעת מה זה כיכר פלומר. הרברט פלומר היה הנציב העליון הבריטי בארץ ישראל. ויש בכניסה לנמל תל אביב, יש כיכר שנקראת על שמו כיכר פלומר. למה זה חשוב היום? אחד האישומים שבהם נגזר דינו היום של איציק אברג'יל זה הפיצוץ בכיכר פלומר בכניסה לנמל תל אביב. הייתה שם מכונית תופת, וברגע שרוזנשטיין עמד להיכנס למשרד שלו שהיה שם, התפוצצה מכונית תופת ונפצעו הרבה אנשים.
טוב, אנחנו מדברים על תיק 512 שנגמר היום בגזר דין, תכף תגיד לנו מה הוחלט. תיק ענק, אחד התיקים הכי גדולים בתחום הפלילי.
לא אחד, התיק הגדול ביותר שמדינת ישראל ניהלה אי פעם.
אני חייב להגיד לך שהפרקליט הראשי שם, שאני לא יודע מי זה בעניין, אף פעם לא בדקתי את הפרטים, גר מולי בתל אביב, והוא כבר שנים מאובטח, משטרות ועניינים, כאילו על הבית שלו, מאבטחים אותו.
אתה יודע איך זה התחיל אצלו? יום אחד המשטרה הזינה לשיחת טלפון בטריפוליטאי, בן אדם שיושב בבית מעצר בברזיל, לבין המשפחה שלו בארץ, והוא כועס מאוד על ארגון אברג'יל. ומכיוון שגם השכן שלך הוא טריפוליטאי, אז הוא לקח את אפרים ברכה שהוא שוטר, והוא היה פרקליט, נסעו אליו לברזיל, והחתים אותו על הסכם עד מדינה. ככה התחיל הסיפור. כל הנושא הזה היה הכל בטריפוליטאי בין כל הצדדים. היום אברג'יל, שהורשע בניהול ארגון פשע, בזכות כל ידי המדינה וכל המשפט הגדול הזה של 300 ישיבות שלא היה בחיים כזה דבר, קיבל 3 מאסרי עולם ועוד 30 שנה.
וואו.
מתוך עוד 30 שנה הוא ירצה רק 15 ו-15 יהיה בחופף. זאת אומרת, הוא קיבל 105 שנות מאסר.
וואו.
והוא גם ישלם, הוא ישלם כנס למדינת ישראל, 1.5 מיליון שקל, ולכל אחת מהמשפחות שנפגעו על ידו, הוא ישלם 114,000 שקל.
מעט.
איפה עדי המדינה הם בחיים?
אז ככה, אחד מת בתא המעצר.
שאלתי סתם, נשבע לך
אחד מת לאיך?
לא, הוא נמצא מת נמצא מת.
ממה וטבעי?
לא, קורה, תשמע,
אנשים מתים בתא המעצר.
לא, אבל שאר עדי המדינה, מדינת ישראל במסגרת התוכנית להגנה על ידי מדינה, פיזרה אותם ברחבי העולם, בזויות חדשות, עבודה, כסף. תשמע, התיק הזה עלה למדינת ישראל, לפחות כמו F-16, כן? כמו שני F-16.
וואו, וואו.
זה, 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 זה הפקה מטורפת שהמדינה הלכה עליה, אבל למען יראו ויראו בהיסטוריה.
תגיד, ומה זה עושה למשפחות הפשע למפה? יש אברג'ל חדש, או יש לו סיכוי לשמור על מעמדו מתוך הכלא, כמו שנהוג לחשוב, למרות שלדעתי זה לא נכון?
מר בן כספית,
אדון.
התיק הזה החל לפני 10 שנים. כבר מאז, ב10 שנים האחרונות, קמו הרבה מאוד פרחחים חדשים, ולא אלימים פחות.
אבל אתה אומר שעשו אותו מחר, למען יראו ויראו.
מחר יש גזר דין ארגון פשע קוטייר, שזה הקבלני משנה שבאו מג'לג'וליה להרוג פה אנשים בתל אביב בתור קבלני משנה. כי אנחנו הרי מעסיקים עבודה ערבית, זה יותר זול.
תגיד, אתה אומר את זה, עשו את זה למען יראו ויראו, זה באמת עוזר, זה משפיע, איך המשפט הזה, יש פחות פשע?
מי שמקים לעצמו ארגון פשע ושולח אנשים להרוג, והשופטת תיארה בגזר הדין את כל הרוע וכל אתה יודע, אני כמעט בלילה הייתי, עמדתי מול המקום שבו היה הפיגוע הפלילי ברחוב יהודה הלוי. זה מעל מה שנקרא היום תחנת רכבת אלנבי של הרכבת הקלה. תשמע, אני זוכר את האירוע הזה, חצי רחוב אף באוויר, 3 אנשים נהרגו שם, 20 אנשים נפצעו שם, כל המרפסות באזור נפלו. 10 מכוניות עפו באוויר.
מטורף.
אנשים, משהו מטורף לגמרי.
וזה הכל
אברג'יל?
וזה הכל יצחק אברג'יל?
זהו. עכשיו, למה המשפט הזה היה חשוב? הרי אברג'יל לא היה שם. המפוצצים היו עדי מדינה. כדי להוכיח ארגון פשע, ושמישהו יזם ושלח, היו צריכים להשתמש בפושעים שעשו את העבודות בעצמם, כדי להגיד מי שלח אותם. כי הרי אברג'ל תכלס לא היה שם. אבל הוא היה היזם, והם היו רק הפועלים. אז זה המשפט הראשון שבו הוכיחו. דרך אגב, אתה יודע, יש פה גם פרשיות של אונייה מלאה בסמים וכל מיני כאלה. זה לא, אנחנו זוכרים את הפיגוע הפלילי ואת הפיגוע בכיכר פולמר.
מה זה אונייה מלאה בסמים?
שלחו מדרום אמריקה, יש פה גם 2,000 קילוגרמים של סמים בסיפור הזה.
אגב, אני לא רוצה...
2,000 קילוגרמים זה לא נהיה מלאה בסמים, זה כאילו...
אני לא רוצה להכיר את האווירה...
זה לא טונות.
אבל באחד מידי המדינה, בוקי, אחד מידי המדינה נגד אברג'יל, שבית המשפט קיבל את עדותו, היא נסתרה על ידי איכוני טלפון. אני לא רוצה להכיר את האווירה, ובכל זאת התקבלה העדות שלו, למרות שלפי איכוני הטלפון...
קיצור, רוצה לדבר על ביבי, קפץ לו הביבי.
לא רוצה לדבר על ביבי, רוצה לספר למאזינים עובדה מעניינת.
איציק אברג'יל אמר הבוקר שצריך לחקור את השחיתות במשטרה ובפרקליטות. תשמע, יש בישראל בתי משפט. הבתי משפט לקחו את מארג הראיות, ואין פה עד מדינה אחד, היו פה 6 עדי מדינה.
אגב, זה שהוא פושע לא אומר שאין שחיתות במשטרה ובפרקליטות.
זה נכון, אבל הוא היום, כשהעלו אותו, זה מה שהוא דרש לעשות, לחקור את השחיתות.
בסדר.
זה
סיפור על בן אדם שהוא...
אתם זוכרים את ההופעה שלו במעגל של שילון?
זה היה לפני 2,000 שנה. עכשיו תראו, יש לו פה עוד בעיה. ברגע שבן אדם לא הודה ולא הביע חרטה על מעשיו, אז גם אי אפשר לעשות איתו עסקת של לקצוב את עונשו. הרי כשאתה מקבל מאסר עולם, בסופו של דבר קוצבים את עונשך, פה יש לך 3 מאסרי עולם שצריך לקצוב אותם. אז בקצב הזה הוא לא יצא מהכלא אף פעם, אני חושב. הוא גם לא צעיר כבר.
סיפור הוא קצת עצוב על בן אדם עם יכולות מאוד גדולות, אינטליגנטיות. כן.
שאלה בפני בית המשפט על איך זה התחיל, הוא היה ילד בשכונת מצוקה בלוד.
כן, שהחייו נולד במקום הלא נכון.
כן, אבל אתה יודע, כן, אבל אני רוצה לומר לך משהו. שום דבר לא... נותן לך את הזכות לעשות מה שעשית. אני רוצה לסתות שנייה ולספר לכם שהשבוע בית משפט לא קיבל בקשה של עורך דין שמעל בכספי לקוחותיו, כי הוא נשחט על ידי העולם התחתון. אז, אבל אין שום סיבה שאתה תמעל בכספי הלקוחות שלך,
טוב, בוקינה, תודה רבה שדיברת איתנו. בסך הכל, מה אתה יכול להגיד? נעשה צדק?
תשמע, נעשה צדק, גם אני מזכיר לך שיש פה משפחות שמתו להם, אנשים נרצחו להם,
חפים מפשע, כן.
ויש אנשים שנכים עד היום בגלל מעשי הנקמה האלה, שבית משפט קבע, שהכל התחיל מרצון נקמה של אברג'יל ברוזנשטיין.
תודה.
וגם רוזנשטיין היום.
תודה, תודה.
אז זהו, רוזנשטיין חי וקיים.
תודה. אצלי פה בעוד השרון. שלום, פרסומות. תודה, בוקי. אתה מבין מה אני אומר?
כן.
טוב, השיר, אני הולך להשמיע לך שיר חדש שעוד לא שמעתי אותו, זה סטארט-אפ.
זה עכשיו
כאילו... יותר מדי אנשים אמרו לי שאני צריך לשמוע את השיר החדש של חנן בן ארי, שקוראים לו חנניה. נדמה לי שזה על סבא שלו, ואני, אפרת, שימי לי את המילים, אני חייב לראות את המילים, אמרו לי גם תקשיב למילים, זה שיר גדול, יותר מדי, כאילו הרבה אנשים אמרו לי, אז בוא נשמע את זה ביחד ונחווה את דעתנו. חנניה של חנן בן ארי, בבקשה.
מי מוכר תחם ברחובות? חנניה. בלי פנקס אדום ובלי טובות? חנניה. מי זה בא אליי בחלומות, בחגים בשבתות? מי שומר עליי בלילה? חנניה. השטעות מתחת למזרן, מי עבד השם לא עבד זמן, תל אביב אפגניסטן, לא תמצא עוד כמו חנניה. מי עבד השם לא עבד זמן, תל אביב אפגניסטן, לא תמצא עוד כמו חנניה.
זה על סבא שלו, חנניה.
זה יפה.
שהוא אפגני.
ואתה יושב מחייך מלמעלה. אין אחד בפה, אחד בלב, בלי מילים והוא אוהב, רק מבט וכבר ידעת. רק יגעת ומצאת חליפה של שנות החמישים, שוט התקווה כל שלישי, יד ביד בפארקינג סבתא. מתהלכים בדרך השלום, כופנון מזמורים כל יום, ותיקון חצות בלילה.
תודה לשר פלסנר ואפרת קורמן, לאיציק אהרון, ליובל גלבוע, לעמיתי דואק, מיכל קדוש, רון שיין. תודה רבותיי וגבירותיי לכולכם, נקודה כן. מחר, בעזרת השם, בשעה 9.
בוקר טוב.
שיהיה לכם יום טוב, ביי, להתראות.
יודע היום פטירתו, מי קורא את שמה על מיטתו, מי תגן עלינו זכותו, הלוואי יהיה כמותו, קצת כמו סבא חנניה. מי תגן עלינו זכותו, הלוואי יהיה כמותו, קצת כמו סבא חנניה.